לקראת הסיפוח נברר מה קורה בימים אלה ברשות הפלסטינית. שוב, נברר איך הרשות הפלסטינית מתכננת את צעדי התגובה שלה, וגם את האתגר הפנימי שעומד בפני אבו מאזן וההנהגה ברמאללה מול כל התהליכים שקורים בעזה בשנים האחרונות. אנחנו רוצים לשוחח על כך עם יוחנן צורף, חוקר בכיר במכון. שלום רב יוחנן.
שלום, שלום.
אז בעצם איך הרשות הפלסטינית מכינה את עצמה לקראת מועד הסיפוח, אם זה אכן יצא לפועל בחודש הבא, ומה האתגר המרכזי שהם נתקלים בו כשהם מנסים לגייס את ההמונים לקראת הצעדים שהם מתכננים?
תראה, אני חושב שהרשות הפלסטינית נתקלת היום באתגר המרכזי ביותר, הקשה ביותר, שאי פעם היא נאלצה להתמודד איתו, כי זו, בוא נאמר, בריאה שלה, פעם ראשונה שיש פה הפרה מהותית ביותר של ההסכם, שאם היא תתבצע בריאה שלה, זה אי אפשר לומר שההסכמים עדיין קיימים, הסכמי אוסלו, ולכן היא מחויבת לנקוט עמדה שהיא מאוד 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 לא מעוניינת בה. עכשיו, מבחינת הפלסטינים, עיקר אש"ף, אבו מאזן, כל החבורה שאיתו, תהליך אוסלו שהתחיל ב-93, זה לא תהליך שהכינו לו איזה fallback position, שהכינו לו איזשהו נסיגה, עמדה שתאפשר נסיגה לאחור במקרה של כישלון. לא הייתה דרך אחרת. ברגע שבחרו בדרך הזאת, היה ברור לכל בר בעיריו שצועדים בכיוון הזה. ואם נכשל העניין, אין לאן לחזור למעשה. וכרגע, מה שישראל עושה הוא מהלך כזה, שמחייב אותם לנקוט באיזשהו צעד. עכשיו, כל צעד שהם יבחרו, מבחינת הפלסטינים, זה צעד נוראי. הרי מנסור, הם לא יכולים לעמוד בעניין הזה. כלומר, האם לפרק את הרשות? האם להעביר את כל הסמכויות לאש"ף ולהכריז על זה שאין פה למעשה גוף שמנהל את ענייני הפלסטינים בשטחים? האם להתאחד עם החמאס וליצור איזו אחדות פלסטינית מחודשת ולחזור לימים של לפני 87? איך מתנהלים? כל החלטה כזאת היא בעייתית ומאוד מאוד מסובכת, וזה נראה כאילו שהם יאלצו לנקוט באחד מהמהלכים האלה. ולא לחינם, אומר סייב עריקאת, שאנחנו לא מאוד אוהבים את מה שהוא מדי פעם אומר, שהסיפוח זה מעשה קיצה של הרשות הפלסטינית, זה קיצם של הסכמי אוסלו, ומה שיקרה אחרי זה, איש לא יודע לאן זה יוביל, וכו' וכו'. הם באמת ניצבים בפני מציאות מהסוג הזה, והם מאוד פוחדים ממנה.
איך זה נקלט בציבור הפלסטיני?
עכשיו תראה, הסיפור של הציבור הוא מאוד מאוד בעייתי. אני ראיתי שיש בקרבנו הרבה מאוד אנשים שאוהבים להשתבח, להתהדר בזה שיש ביקורת קשה מאוד על הרשות הפלסטינית, שיש חוסר עניין ליטול חלק במחאות ובכל הצעדים שרוצים, שהרשות מתכננת לנקוט נגד המהלך הזה. וצריך להבין, הציבור הפלסטיני, אם מי שעוקב אחר הסקרים, לא יכול לטעות. הוא מדבר במונחים של 90-95% התנגדות לתוכנית טראמפ, בוודאי לסיפוח. עכשיו, לבוא ולהגיד שהציבור הזה הוא אדיש בגלל שיש לו ביקורת קשה על הרשות או על החמאס, ולכן אנחנו יכולים לנוח על זרי הדפנה ולהיות לחוש שלא קרה פה כלום, זו טעות בעיניי. זו טעות בעיניי משום שצריך להבין, יש פה מערכת יחסים מאוד אחורה בין ההנהגה של הרשות הפלסטינית, אני חושב שגם בין ההנהגה של החמאס לבין הציבור. הציבור רואה ששתי ההנהגות הללו נכשלו בדרכן, זאת לא הצליחה במשך כל שנות אוסלו להוביל לאיזושהי התקדמות בתהליך המדיני, לקדם את הקמתה של המדינה הפלסטינית, וזאת לא הצליחה בהתפארות שלה, ברברבנות שלה, להתנגדות מזוינת, לשחרר ולו סנטימטר אחד מפלסטין. להפך, היא גרמה להרס נוראי של רצועת עזה, והיא גם מואשמת על ידי הציבור בזה שהיא גרמה להרס, והיא מאותתת לחמאס, אנחנו לא יכולים לעמוד בעוד עימות צבאי בסגנון של מה שהיה ב-2014.
אז בעצם ממה שאתה אומר משתמע שבשני החלקים, גם בעזה וגם בגדה, יש חולשה הנהגתית נוכח לחצים פנימיים.
אין ספק, כן.
והיא משחקת תפקיד שלילי שצריך לשים לב ואפילו להיות מעין תמרור אזהרה בפני ישראל.
זה אומר מבחינתנו שמה שמרתיע אותנו, האתגר היותר מרכזי מבחינתנו, הוא לא היכולת או מה הם יעשו, אלא מה הם לא יעשו. כלומר, האיום הוא מהחולשה הפלסטינית. לא מהאמצעים שעומדים מרחושתם, או הקלפים שמחזיקים בצמוד לחזה. החולשה הפלסטינית היא האיום המרכזי כתוצאה מהמהלך הזה. אתה שואל את עצמך, מה תועלת בסיפור הזה? המציאות כרגע היא בסדר. 15 שנות נשיאות של אבו מאזן, כמעט כל הסכם אוסלו מתקיים ככתבו וכלשונו. אני אומר כמעט, כדי לא ישים אותי בכל מיני דברים אחרים כמו הסתה וכו' וכו', שעל זה צריך להתווכח בנפרד. אבל הוא באמת עושה הכל כדי לשמר ולקיים את ההסכמים הללו. יש שקט שלא היה בעידן של ערפאת למש פרקי זמן מאוד מאוד ארוכים. מה תועלת לאפר את העניין הזה עכשיו? למי זה נותן? מה זה נותן למישהו כל הסיפור הזה? בשביל מה לעשות את זה? אבל בכל זאת יש פה איזושהי, נקרא לזה, איזו שאיפה או רצון של כל מיני גורמים שמחויבים לגורמים אחרים בימין שתכליתו לממש, גם מהצד האמריקאי דרך אגב, לממש איזשהו מהלך שיקבע איזשהו קשר יותר ריבוני של ארץ של מדינת ישראל לשטחים שאנחנו שמוגדרים על ידי גורמים בימין כנחלת אבות, כן, יותר מאשר נניח מה שנמצא ממערב לקו הירוק. חזרה לנחלת אבות, נותנים לזה איזה ביטוי או תוקף ריבוני, וזה יכול אולי להשביע רצונם של אחרים. המניע הוא נקרא לזה ישראלי אנוכי, אפילו אין בו קונצנזוס ישראלי. זאת אומרת, המהלך הזה צריך להדיר שינה מעיניהם של הרבה מאוד אזרחים ישראלים, כי הוא לא באמת משרת את הקונצנזוס הישראלי המלא. את הביטחון תמיד עמד לנגד עינינו, נכון? על זה הסכמנו כמעט כולם. יש פה ספק גדול מאוד אם זה משרת את הביטחון. עכשיו אני אומר, אנחנו בסוף נתמודד עם בעיה מאוד מאוד קשה. יש חולשה פלסטינית שרק הולכת וגוברת. אם תתמוטט הרשות, נניח אבו מאזן מגיע כבר לסוף דרכו, הוא לא יוכל להמשיך בקו הזה, הוא עדיין מאמין שהחוקים הבינלאומיים עומדים לרשותו. הוא עדיין סבור שאפילו מעצמה כמו ארצות הברית לא יכולה לפעול בניגוד לחוקים האלה. ולכן הוא לא מוכן ללכת לפיוס עם חמאס בשלב הזה, כי הוא סבור שזה יסבך אותו. עם האסטרטגיה המדינית שלו, הוא לא יוכל להמשיך אם הוא ילך לפיוס. לכן הוא אומר, אני עדיין מאמין בזה, מה גם שחמאס בשבילי זה צרורה, אינני רוצה את זה כרגע. אז הוא ממשיך בקו הזה. אבל אבו מאזן כבר בסוף שנותיו לפי דעתי. מי יודע עוד כמה זמן הוא יהיה כאן? איזה מורשת, האם המורשת שלו תוכל להימשך אחריו? כל מי שיבוא אחריו יצטרך להשיג את הלגיטימציה שהוא השיג. זה המנהיג הערבי היחידי לפי דעתי, שהלך לבחירות על מצע כפי שהוא הלך ב-2005, ששם הוא דיבר על קץ המאבק המזוין, והוא אמר, הגיע את הג'יהאד הגדול. עכשיו, מי שמבין קצת באסלאם, יודע שג'יהאד גדול זה אומר השתדלות נפשית ומאמצים של בנייה והכנה לקראת משהו הרבה יותר גדול. זה מה שהם עשו, הוא וסלאם פייד, בשנים הראשונות שאחרי ההפיכה ברצועת עזה, בין 2007 ל-2013. זו התשתית שעליה נשענת הרשות הפלסטינית ב-15 השנות שלטונו של אבו מאזן. כלומר, יש התפתחות של מעמד בינוני בערים הגדולות בגדה המערבית, ציבור שנשען, שהכנסתו נשענת על עבודה או קשר עם הרשות הפלסטינית, מדברים על סדר גודל של כ-170 אלף פקידים, שתחשוב כמה נפשות זה מפרנס. עכשיו, כל אלה יכולים לתכנן עתיד. ב-15 שנים האחרונות הם בנו את עצמם, קנו בתים, יקנו חינוך לילדים שלהם, הם תכננו את העתיד שלהם באופן כזה שמאפשר להם להסתכל קדימה. זה לא היה בעידנים קודמים, זה לא היה קודם. עכשיו, זו משקולת שתמיד מנעה כל מיני התפרצויות אלימות. זה דבר שסייע מאוד לביטחון, ליציבות של מערכת היחסים הזאת במשך כל השנים הללו. עכשיו, מה תועלת צומחת עכשיו מהעניין הזה, של ללכת לאפר את זה? זה אינטרס ישראלי מאוד ברור, וזה מורשת שאבו מאזן משאיר אחריו. למה לתת לזה להתמוטט? למה לתת לזה להתפרק? מדוע לא לחזק את העניין הזה?
אז מה בעצם יהיה מהלך מדיני נבון, מועיל, כזה שלא יחריף את המצב בשל החולשות הפנימיות והאתגרים שעומדים לפני הרשות הפלסטינית, והצורך שלנו בעצם להתמודד עם כל מצב שלא יש?
אני אומר שראוי שלא נסתנבר מהתמיכה האמריקאית האובססיבית הזאת. זה אהבה חונקת. זה לא באמת ראייה אמריקאית מפוקחת. זה לא תוכנית שהמנגנונים, הגופים האחראים בארצות הברית ישבו ועשו איזה עבודת מטה על זה. זה לא פשוט, העניין הזה, הממשל האמריקאי הזה. ואחרי שאמרנו את כל הסיפור הזה, אנחנו צריכים לשבת ולבחון על מה זה משפיע ועל איזה אינטרסים ביטחוניים, לאומיים, חשובים, זה משפיע. ואיך זה יכול להשפיע ובאיזה מידה אפשר לצמצם את הנזק הזה. זה מה שאני חושב שצריך לעשות עכשיו. יש פה איזושהי רכבת שיצאה מהתחנה, ואנחנו בתחושה שהעסק הזה הולך לאיזשהו, אי אפשר לעצור אותו בכלל. ולכן צריך לעשות איזה רגע פאוזה כזאת ולהגיד, בואו נחשוב, בואו נראה איך זה משפיע על הירדנים. הפלסטינים פחות חשובים בינינו, הם שנואים בינינו, אני מבין שכך חלק גדול מהציבור חושב, אבל בואו נלך לראות מה עם הירדנים. הם, הגבול שלנו איתם הוא הגבול הארוך ביותר, כן? איך זה יאיים על, 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 על מערכת היחסים בינינו לבינם? האם המלך יוכל להמשיך לשמר את אותם, את אותה התנהלות כפי שהוא מתנהל מולנו היום, שמשמרת את היציבות הזאת. עכשיו, אני גם מאמין שהוא לא רוצה בשינוי הזה, ואין לו עניין כי הוא גם תלוי בישראל, אבל למה להניח לפתחו איזשהו אתגר שהוא יהיה נאלץ להתמודד איתו, שיהיה חייב לעשות משהו, שבפירוש יהיה מנוגד לרצון שלנו? זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו רואים את המכתבים שמגיעים מכל מיני גופים במפרץ. מדינת ישראל עושה מאמצים אדירים במשך השנים להעלות לגלוי את כל מה שיש לנו ביחסים עם מדינות המפרץ. עכשיו הם אומרים סטופ. חבר'ה, שימו לב, אנחנו לא יכולים עד כדי כך לעמוד לצדכם בדבר הזה. זה אתם עושים צעד אחד יותר מדי. עכשיו זה גם אמירה לאמריקאים, כי אני מבין שהתוכנית שלו, של טראמפ נועדה בין היתר. להשיג, התבססה בין היתר על, על תמיכה של, של מדינות המפרץ. הם ייתנו את הגיבוי ואולי גם את המימון וכו' וכו'. אבל מסתבר שזה לא בדיוק כך. הם לא יכולים, ברור. אנחנו אמרנו את זה מהתחלה עוד לפני שהתוכנית הזאת יצאה לדרך. אין סיכוי בעולם שמדינות המפרץ או מדינות ערב יגידו כן במקום שבו הפלסטינים אומרים לא. זה כמעט ולא יקרה. ולכן חייבים לקחת בחשבון איך משמרים את המערכת היחסים הזאת, שהיא לא תתקלקל, שהיא לא תיפגע. זה חלק גדול מהדברים שצריך לדון בהם, לפני שבכלל מקובעים תאריכים, לפני שבכלל מתחילים לתכנן איך לעשות את, ה, את, ה, את, הצע, את הצעד הזה.
כן, וגם זה, כמו שאנחנו מבינים, עדיין לא לגמרי מגובש. תודה רבה, יוחנן.
תודה לכם.